שלום, חוזרים אנחנו במסגרת של השיעורים שלנו על סוגיה אחת מן הסוגיות הנלמדות בדף היומי על פי הלכה ברורה, ואנחנו נמצאים היום בסימן הסיום של מסכת כתובות ובמעבר למסכת נדרים, אבל באמת קודם כל לסיום של מסכת כתובות, שהיא סוגיה שהיא סוגיית ארץ ישראל. זה הדבר המעניין, שהמסכת הזו שעוסקת בענייני, אפשר לומר, ענייני הנישואין, ענייני כתובות, דברים שבינו לבינה, וכל ההתחייבויות שיש לבעל כלפי אשתו, היא מסיימת בעניין שקשור לארץ ישראל. שהמשנה בסוף המסכת, בדף קופי עמוד ב', אומרת המשנה, הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין, הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין, אחד אנשים ואחד אנשים. זאת אומרת שיש כאן עניינה של ארץ ישראל, חידוש שהוא מעניין כשלעצמו, כי בדרך כלל האפשרות לכפות של הבעל את האישה לעבור ממקום למקום, וודאי להפך, הוא דבר שהוא בכלל לא מובן מאליו, והוא נדון פה בסוגיות הקודמות, במשנה הקודמת, יש כל הכללים בדבר הזה, מתי כן יכול לקוף, מתי לא יכול, באופן פשוט לא יכול, והנה כאן נאמר שבכל זאת יכול לקוף הבעל את האישה וכן האישה את הבעל לעלות לארץ ישראל אם הם גרים בחוץ לארץ, וזה מה פירוש קופים אותם? דהיינו, אם הבעל רוצה לעלות לארץ ישראל והאישה לא רוצה, יש לו את הזכות להוציאה בגט, וכן להפך, היא יכולה גם כן לדרוש גירושין ולקבל את הכתובה כאשר מדובר מבחינתה. והדבר מלמד אותנו שעניינה של ארץ ישראל הוא עניין חשוב, וזה נכנס לתוך המסגרת של התחייבויות הנישואין. מכאן שהעניין הזה של ארץ ישראל זה עניין שיש בו ערך חיובי מצד מצוות התורה. זאת אומרת שאפשר בהחלט לומר שהסוגיה הזו שלנו וכל מה שמדובר בגמרא בהמשך עד סוף המסכת, זו באמת סוגיה אולי מן החשובות ביותר, אם לא החשובה ביותר, שעוסקת במצוות יישוב ארץ ישראל, ונראה כלפי מה הדברים נוגעים מעבר למה שכתוב במשנה עצמה. קודם כל אפשר לומר שיש כאן חקירה לימודית, שבאמת צריך להבין למה באמת הכל מעלין לארץ ישראל, ומהי הסיבה. אז יש בזה, אנחנו רוצים מדברי הראשונים והמפרשים, אנחנו מוצאים, אפשר לומר, שתי גישות. ישנה גישה אחת שאומרת שהחיוב לקוף לעלות לארץ ישראל זה בגלל שיש בארץ ישראל מצוות התלויות בארץ. זאת אומרת שיש כאן, יש מצוות שמקיימים בארץ ישראל ואי אפשר לקיימן בחוץ לארץ. אז יהודי טוב שחי לו בחוץ לארץ רוצה לעלות לארץ ישראל. בשביל מה? בשביל לזכות לקיים גם את המצוות שהוא לא יכול לקיים בחוץ לארץ. אז הוא יכולה להיות סיבה שבגללה הוא כופה את האישה וכן להפך לעלות לארץ ישראל. ואפשר בהחלט להבין שבדעת התוספות אפשר למצוא רמז לגישה הזו, כי תוספות באמת מביאים פה את הדעה המפורסמת, אפשר לומר, במובן הזה שדווקא הניסיון להוציא את הסוגיה מן ההלכה, זו דעת רבינו חיים שמופיע פה בתוספות, שהוא אומר שהיום באמת אין עניין של לקיים את המשנה הזו, את הנאמר במשנה הזו, מפני שאי אפשר בלאו הכי לקיים כאילו את המצוות. יש בקיום המצוות עצמו יש איזושהי בעיה. אנחנו למשל יודעים שבשנת השמיטה לא כל כך קל, אם בכלל אפשר לקיים את השמיטה כמאמרה. זאת אומרת, הוא רוצה כאילו לומר שבגלל זה כבר אין תוקף להוראה של המשנה. אז זה בכיוון אחד. אבל הכיוון האחר הוא כיוון שאיננו קשור למצוות בדווקא, אלא לראות את העניין של יישוב ארץ ישראל והמגורים בארץ ישראל כמצווה בפני עצמה. זו בעצם השיטה השנייה, שהיא שיטה שאפשר לומר מי שמוביל אותה, ואפשר לומר שהוא בא לדעה הזו ככה בצורה מאוד רצינית וידועה גם כן, זה הרמב"ן. ובדברי הרמב"ן אנחנו מוצאים את הדברים גם בפירושו על התורה, והדברים מסוינים פה בדף המקורות, וגם בדבריו המפורסמים בספר המצוות והשמטות על הרמב"ם, מה שנקרא, מה שהרמב"ן מוסיף מצוות שנראים לו שהרמב"ם השמיט אותם, ואחת מן המצוות זה יישוב ארץ ישראל. וכאן אנחנו באמת צריכים להבין, ובכן לפי דעתו הקופין לעלות לארץ ישראל, מה שנאמר פה במשנה, זה לא בגלל קיום המצוות הפרטיות של שמיטה או תרומות ומעשרות, אלא באמת עצם הישיבה בארץ ישראל. זוהי המצווה, וככה הרמב"ן מאוד מחזיק מהשיטה הזו ומרחיב דברים עליה, דברים שהם, אני חושב, שידועים לוודאי לחלק מן השומעים והלומדים. אבל כשאנחנו מנסים לחשוב איפה כתוב בתורה שיש מצווה לגור בארץ ישראל, אז הרמב"ן באמת נסמך על הפסוק בספר חומש במדבר, והורשתם את הארץ במדבר, בפרשת מסעי. הוא לוקח את הפסוק הזה, והורשתם את הארץ, ואומר שזו מצווה של יישוב ארץ ישראל. אז מה מתחדש לנו פה? שלפי הרמב"ן יש איזשהו שילוב במצווה הזו. מצוות יישוב ארץ ישראל יש בה שני חלקים. יש בה את המצווה של ירושת הארץ בצורה ציבורית, זה מה שאנחנו מכירים מדברי הרמב"ן, שלא נעזבנה בידי זולתנו מן האומות, דהיינו מצווה ציבורית של כיבוש ארץ ישראל, שהוא טוען שהיא קיימת גם לדורות, ולא רק בזמנו, בזמן מלחמת שיבת עממים בזמנו של יהושע בן נון, כפי שהיו כאלה שרצו לפרש את הפסוק. וממילא, כיוון שיש מצוות כיבוש ארץ ישראל, אז ממילא יש גם מצווה פרטית לכל אחד ואחד, כי אחד קשור בשני. יש מצווה לכבוש את הארץ, ויש מצווה גם לגור בארץ. ובאמת אפשר לומר שאחד מלמד על השני. מה פירוש? העובדה שהפסוק מדבר בצורה ציבורית, אז מזה הרמב"ן אומר שזה מצווה שנוהגת גם לדורות. אבל זה גופה, מניין לנו אפשר לומר שהמצווה הזו נוהגת לדורות? הדבר הזה שהמצווה הזו נוהגת לדורות, הדבר הזה עצמו נלמד ממה שכתוב במשנה שלנו, מתוך זה שכתוב שהכל מעלין לארץ ישראל. זאת אומרת שהגדר הזה הוא לאו דווקא גדר שקשור במלחמה, אבל מאיפה אתה יודע שיש מצוות יישוב ארץ ישראל? מצד המצווה הציבורית. זאת המצווה הציבורית כוללת גם את המצווה הפרטית, וכשלומדים את הגמרא הזו פה בסוגיה בכמה מקומות, אפשר למצוא לזה סימוכין. למשל, יש כל מיני מאמרים שמובאים כאן בהמשך, כמו עם מאמר הזה שאומר, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו במקום שרובם גויים, מאשר לגור בחוץ לארץ במקום שרובם ישראל. זה מלמד, מה פירוש כשרובם גויים, איזה דבר זה ההתייחסות הזו? בוודאי הכוונה, אפילו לזמן של לאחר חורבן, כשיש באמת גויים בארץ ישראל, בכל אופן זה עדיף לגור בארץ ישראל. זאת אומרת, ההתייחסות של הגמרא מלמדת אותנו שיש מצוות יישוב ארץ ישראל באופן פרטי, אפילו בזמן שהאפשרות של הכיבוש, הכיבוש, מצוות הכיבוש, אפשר לומר, לא מתממשת. אבל כפי שאמרתי, הסוגיה הזו שמלמדת שיש מצוות יישוב ארץ ישראל, היא באמת מלמדת שיש גם מצוות כיבוש, כי כל הדין של היישוב ארץ ישראל נלמד ממצוות הכיבוש. זאת אומרת, ומצוות הכיבוש נלמדת מהדין של היישוב, שזה שייך גם בזמן הזה, וזה חידוש גדול בשיטת הרמב"ן, שהיא, אפשר לומר, אבן יסוד לתלמודינו, בבית מדרשינו, לכל הלומדים על פי יסודות של מרן הרב קוק זצ"ל והרב צבי יהודה, באמת הדברים האלה היו יסודות גדולים לגבי מצוות יישוב ארץ ישראל, שנוהגת בין לגבי הכלל ובין לגבי הפרט. ודבר מעניין נוסף, כשאנחנו מדברים על העניין הזה של המצווה הזו, אנחנו יכולים לחשוב מהם הגבולות שבהם מקיימים את המצווה. כל מעלין לארץ ישראל, לאן? יכולים לעלות לארץ ישראל לגבולות המצומצמים של עולי בבל, ויש כאלה שבאמת אמרו ככה, וזה בעיקר כאלה שחשבו, זה באמת נקודה מעניינת, בעיקר אלה שחשבו שהחיוב לעלות לארץ ישראל, שנאמר פה, הכפייה לעלות לארץ ישראל, מבוססת על קיום המצוות, אז הם אמרו, במקום שיש חיוב במצוות, איפה יש חיוב של המצוות? בגבולות של עולי בבל, הגבולות המצומצמים, ששם קדושה שנייה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. אבל במקומות שבהם אין את קיום המצוות אולי בשלמות או באותה רמה של שלמות, שם אולי גם אין מצוות יישוב הארץ. אבל אם אתה בא מן הצד של יישוב הארץ ולא מן הצד של דווקא של קיום המצוות הפרטיות, אז אנחנו מגלים בדברי המפרשים שמדברים על זה, שבאמת הקיום של המצווה והכפייה ממילא לעלות לארץ ישראל היא קשורה לכל הגבולות של ארץ ישראל, ולאו דווקא לגבולות המצומצמים של עולי בבל, אלא גם לגבולות הרחבים שמעבר לזה. מה עוד שאני בדף המקורות שלי סימנתי פה תוספות מאוד מעניין במסכת עבודה זרה, שמשם אפשר בהחלט ללמוד שבזמן הזה, כשיש לנו שלטון יהודי בארץ ישראל, והשלטון היהודי הזה באמת הרחיב את גבולותיו מעבר לגבולות של עולי בבל, אז בהחלט יש מקום להגיד שכל גבולות ארץ ישראל בתחת שלטון יהודי, יש בהם תוקף של קדושת ארץ ישראל, כמו בגבולות עולי בבל, יש לזה נפקמינה גם להלכות הנוגעות לגבולות, גם בשמיטה, הדברים שלכו רק, יש כאלה שמנסים תמיד להגיד שאלה שמחוץ לגבולות עולי בבל, לא יהיה שם דין של שמיטה, ולי נראה שבכל אופן לפי התוספות הזה אנחנו מגלים שזה לא כך. אז זה באמת דבר שמרחיב מאוד את המשמעות של ארץ ישראל לגבי ההלכות של יישוב ארץ ישראל, שכפי שאמרנו. מעבר לכך, יש לנו פה בגמרא עצמה דברים נוספים. אנחנו מגלים אחר כך בגמרא איזה מין ויכוח מעניין בין רב יהודה לרבי זרע, שרב יהודה אמר שהוא רצה להגיד, לומד את הפסוק בבל היובאו, מזה הוא לומד שאסור לעלות מבבל לארץ ישראל, מין הלכה מוזרה במידה מסוימת, שאסור לעלות מבבל לארץ ישראל על פי פסוק, ורבי זרע החליט לעלות לארץ ישראל, הוא ככה כאילו כתוב בגמרא היה משתמית מרב יהודה, הוא כאילו שהוא לא יראה שהוא לא עומד במה שהוא אמר, ולפי הגמרא מתבאר לנו פה שרבי זרע חשב שיש כן מצוות עלייה לארץ ישראל שלא כמו שאמר הרב יהודה, ויש על זה הסבר יפה דווקא של רב חיים מבריסק, שהוא מסביר שמה שרב יהודה אמר שאסור לעלות מבבל לארץ ישראל זה בזמן שבזמן זה פסוק שנאמר הרי אחרי חורבן בית ראשון, אחרי ש וממילא כיוון שהקדושה של ארץ ישראל כאילו אז בטלה, אז ממילא אמרו שאין עניין לעלות מבבל ארץ ישראל, אבל אחרי רוצה לומר שהדברים תלויים איך אנחנו מתייחסים לקדושת הארץ איך אנחנו מתייחסים לקדושת הארץ בקדושה השנייה, האם בקדושה השנייה של ארץ ישראל, של בית שני, היות שאנחנו אומרים שהיא כן נשארה גם לעתיד לבוא, ממילא אין כבר סיבה לומר שלא לעלות מבבל לארץ ישראל. ואילו רב יהודה אולי סבר שקדושת הארץ לא נשארה גם אחרי בית שני. אנחנו, כפי שאנחנו אמרנו מקודם, עולי בבל בוודאי קדושתם נשארת, וממילא יש תוקף גם להרחבת הקדושה מעבר לגבולות שלהם על פי אותו עיקרון של קדושת עולי בבל. אז זה הסבר יפה שמסביר למה למעשה אנחנו אומרים שאין איסור ולהפך יש עניין לעלות לארץ ישראל, כי יש השפעה לעובדה של קדושת לקיומה של קדושת הארץ גם לעניין של מצוות יישוב ארץ ישראל. והנושא האחרון שבו המסכת, הפרק מסיים, זה אותו עניין ידוע שהגמרא מביאה שם את שלושת השבועות. שלושת השבועות אנחנו רואים בגמרא שם שיש כאילו איזה מין דעה או מובאה כזו שאומרת שיש כאילו הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא יעלו בחומה יחדיו. זה מין דבר מוכר ומפורסם, וכידוע אלה שאינם חובבי ציון כל כך מושבעים בדורות האחרונים, הם בדרך כלל הסתמכו על העניין הזה של שלושת השבועות ורצו להביא, הנה אתם רואים שאין, בוודאי שלא לעלות במה שנקרא בחומה, דהיינו על ידי כיבוש, כי יש כמין שבועה, וזה בעצם הגמרא פה מסיימת. גם על כך, כמובן, שצריכים לענות ולמצוא את הדרכים, מהי התשובה? הרי סוף סוף בגמרא נאמר כאן משהו בקשר לשבועה הזו. אז זאת אומרת, והשאלה היא האם היא באמת מחייבת או לא. על כך צריך להגיד שיש לנו כמה תשובות שמקובלים לנו ביחס לשאלה הזו שלכאורה נשאלת כנגד העולים והמחזקים את ידי הכובשים בארץ ישראל והמתיישבים בה בצורה ממלכתית. והתשובה היא, קודם כל, שהדברים לא נאמרו בגמרא בתור הלכה, אלא בתור דברי אגדה. והראיה היא שבאמת לא הרמב״ם ולא השולחן ערוך לא הביאו את הדברים. היות שהם לא הביאו את הדברים, אתה בהחלט יכול להסיק את המסקנה שהם הבינו שהדברים הם רק בדברי אגדה, ואין להם בכלל תוקף הלכתי מחייב. אבל במקורות מסוימים אנחנו כן רואים, הדברים מסומנים במקורות פה, שהם כן ראו את הדברים האלה כדברים מחייבים. על כך יש בעצם שתי תשובות. במידה ולוקחים את זה כדברים מחייבים, אז התשובה אולי הברורה ביותר, היא מובייה בשם רבי חיים ויטל, תלמיד האריזל, שכותב שהשבועה הזו, השבועות האלה, היה להן תוקף של 1,000 שנה ולא אחרי. מעניין? זאת אומרת שכשאנחנו עוברים את התקופה הזו ועברנו, ממילא כבר אין לנו את המגבלה הזו של, של השבועות. ועוד אמרו, מפורסם ומקובל בשם גדולי עולם, כמו האור שמח בעל משך חוכמה, שכשהתקבלה ההחלטה הראשונה של חבר הלאומים יחס לזכות היהודים להקים מדינה בארץ ישראל, אמר שאם ככה עכשיו הותרה השבועה. זאת אומרת, אפילו אם אתה לוקח, כי העניין תלוי היה כאילו ברישיון האומות. זאת אומרת, רישיון האומות היה פה איזשהו יסוד גדול, שאנחנו מציינים את זה, זה לא לשווא, זה אמיתי, שרישיון האומות היה חלק מהיסוד עלייתנו לארץ ישראל. כשעלינו, ממילא עכשיו יש לנו כבר את הזכות ואת המצווה לחזור לקיים את המצווה של יישוב ארץ ישראל, שהיא מצווה גדולה בתורה, כפי שאמרנו, בעיקר על ידי הרמב"ן שהדגיש אותה בצורה כל כך חזקה. ובאשר לטענה שטוענים על הרמב"ם שהוא כאילו לא הזכיר את מצוות יישוב ארץ ישראל כמצווה, אבל אנחנו מצד שני רואים שהרמב"ם מביא את ההלכה של משנתנו, שהכל מעלין לארץ ישראל, כהלכה מחייבת. זאת אומרת שיישוב ארץ ישראל קיים, כפי שאמרנו, אם יישוב ארץ ישראל קיים, גם מצוות הכיבוש גם היא קיימת. רק אם אנחנו אמרנו מתחילת דברינו, שראוי אולי כשמסיימים מסכת, ואנחנו כאילו מסיימים אותה גם עכשיו במסגרת שלנו, ועוברים למסכת נדרים, יש גמרא מעניינת במסכת נדרים, בדף כ"ב עמוד ב', הגמרא אומרת שם, יש שם איזו אמירה מאוד יפה, שהגמרא אומרת, אלמלא חטאו ישראל, לא היו מקבלים אלא 5 חומשי תורה וספר יהושע. זאת אומרת, כל התנ"ך נכתב ונתקבל כדי להשיב את ישראל מחטאיהם. אבל אלמלא חטאו ישראל, אז מה היו צריכים? היו צריכים 5 חומשי תורה. בכל אופן, בספר יהושע. למה ספר יהושע? שערכה של ארץ ישראל תלוי בה. ארץ ישראל נלמדת בספר יהושע, עניינה של ארץ ישראל. זאת אומרת שעניינה של ארץ ישראל לא רק בציווי שכתוב ב5 חומשי תורה, אלא בפועל ממש של כיבוש ארץ ישראל, זה חלק מהתורה. אז באמת דבר מאוד יפה לראות, אלמלא חטאו ישראל, היה 5 חומשי תורה וספר יהושע, ללמדנו עד כמה עניינה של ארץ ישראל מחובר לתורה. ארץ ישראל היא חלק מן התורה, והתורה עצמה, שכשהיא תורת ארץ ישראל, הרי היא באמת תורה, היא התורה השלמה, שאותה אנחנו זוכרים היום, ברוך השם, לקיים בארץ ישראל, ועוד יש הרבה מה להשלים, כדי שאותו אור גדול, זב הארץ, היא טוב, תורת ארץ ישראל, יהיר על כולם בעזרת השם. טוב, זה נסיים כמו שמסכת כתובות, וידך זיל גמור.